המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
בשנים האחרונות קורה משהו מאוד מעניין, ואולי אפילו היסטורי בקמפוסים ברחבי העולם. לא רק בארצות הברית, אלא גם באירופה, קנדה, דרום אפריקה ועוד. יותר ויותר סטודנטים יהודים מתחילים לשאול שאלות על זהות, על שייכות ועל ביטחון. מקומות שאמורים להיות מרחבים של פתיחות, דיון וחופש מחשבה, מרגישים עבור חלקם פחות ופחות כאלו. ובמקביל קורה תהליך הפוך. ישראל, שלרבים מהם הייתה פעם אופציה רחוקה, מורכבת, לפעמים אפילו לא על הרדאר האקדמי, הופכת ליעד אמיתי. לא רק מסיבות אידיאולוגיות, אלא גם כהחלטה פרקטית. איפה ללמוד, איפה לחיות ואיפה להרגיש בבית. אז האם אנחנו רואים כאן תגובה רגעית למציאות מתוחה, למלחמה, או שינוי עמוק בזהות של דור שלם? אז היום נדבר עם יונתן דייביס, סגן נשיא לקשרי חוץ וראש בית הספר הבינלאומי על שם רפאל רקנאטי באוניברסיטת רייכמן, אדם שנמצא כבר תקופה בדיוק בנקודת המפגש בין ישראל ליהדות התפוצות, מהשירות כחייל בודד בצנחנים, דרך שליחויות ברחבי העולם, בברית המועצות לשעבר בקייפטאון, בוסטון, רומא, ועד לעבודה יומיומית עם אלפי סטודנטים בינלאומיים. הוא רואה מקרוב איך העולם משתנה, איך צעירים יהודים מקבלים החלטות שמעצבות את העתיד שלהם, והוא יספר לנו מה באמת קורה היום בקמפוסים, ולמה יותר ויותר סטודנטים בוחרים דווקא להגיע לכאן. אז פתיח ונתחיל.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.
שלום יונתן, מה שלומך?
על הכף הקרל, מה שלומך ביום שישי בבוקר, בעשר בבוקר?
אל תגלה לכולם שזה מתי שאנחנו מקליטים.
בין הספינינג לפילאטיס.
בדיוק, בדיוק.
אוקיי, אז בקיצור, שמי יונתן דייביס, אני סגן הנשיא של אוניברסיטת רייכמן, אחד מסגני הנשיאים של אוניברסיטת רייכמן, אני ראש הבית ספר בינלאומי, על שם רפאל רקנאטי ברייכמן.
אז קודם כל, כיף שאתה פה איתנו היום. אז באמת, יש לך תפקיד שהוא מחבר בין סטודנטים מכל העולם לישראל, אז אני אשמח לדעת איך נראה היום-יום שלך בתפקיד הזה.
היום-יום שלי משתנה בין תקופת שלום לתקופות מלחמה. ביום יום כשיש שלום והכל רגוע, אז אנחנו פשוט מגייסים תלמידים מכל העולם. יש בבית ספר הבינלאומי 2400 סטודנטים מ-90 מדינות. אנחנו עומדים בקשר ישיר ואישי עם לפחות 150 עד 200 בתי ספר תיכון ברחבי העולם, רובם בתי ספר יהודיים, אבל גם בתי ספר ציבוריים שיש שם אוכלוסייה יהודית משמעותית, ובתקופות נורמליות אז הכל רץ באופן טבעי, אבל התקופה הזו מאז השביעי לאוקטובר היא תקופה קצת מלחיצה יותר, אבל כמה שזה נשמע מוזר, למרות הלחץ והשביעי לאוקטובר, ואנחנו דווקא רואים גידול משמעותי במספר התלמידים שמגיעים אלינו, אני אסביר יותר מאוחר למה אני חושב שזה קורה. בתקופות של לחץ אני מוצא את עצמי מדבר עם באימייל עם עשרות הורים שרוצים לדעת מה קורה כאן, שהם דואגים לילד שלהם, ובתקופות מאתגרות כאלו כשסטודנטים נרשמים לאוניברסיטה אני מוצא את עצמי מסביר הרבה יותר על המצב הביטחוני, על העובדה שהאוניברסיטה שלנו, אוניברסיטת רייכמן, שזה מקום מאוד בטוח ללמוד יחסית, שהממדים אצלנו בין הטובים בארץ, למשל במעונות, בכל קומה יש ממד. ומי שגר במעונות הוא 15 שניות מהממד, מהחדר שלו. אני מניח שיש הרבה אנשים בתל אביב שהיו רוצים שיהיה להם מעמד כזה.
זה בוודאות. אז באמת, מצד אחד יש את המלחמה והמצב הביטחוני כאן, שבאמת לאנשים מחול זה נראה קצת מוזר. מצד שני, באמת אנחנו מרגישים שמשהו משתנה בקמפוסים בארצות הברית ובכלל בעולם. אז מתי אתה התחלת להרגיש שמשהו משתנה?
אני התחלתי להרגיש שמשהו משתנה גם לפני השביעי לאוקטובר, כי לפני השביעי לאוקטובר הייתה בקמפוסים נוכחות של אנטישמיות, של אנטי-ציונות, של ווק, של ביטול תרבות, ולהיות סטודנט יהודי גם לפני השביעי לאוקטובר, במידה ואתה מזדהה כיהודי, או מזדהה כציוני, או מביע את דעתך בכיתה, או משתתף באיזה דו-שיח בקמפוס, כשאנשים מאשימים את ישראל שמדינת אפרטייד, ושהיא מבצעת רצח עם, ואתה כיהודי מעיז להתווכח איתם, אז גם לפני השביעי לאוקטובר זה הורגש, אבל בשביעי לאוקטובר יצאו הסוסים מהאורוות, בדהירה מוטרפת שאף פעם כמעט ולא הרגשנו בקמפוסים. פה כל הכסף הקטרי, הכסף האיראני, גם שיחק תפקיד, כי במשך המון המון שנים הם מכינים את הדברים האלה בקמפוסים, הם רוכשים קתדרות אקדמיות, הם גם מעסיקים סטודנטים במשכורות נאות, על מנת לארגן את האנטי-ציונות ואת האנטישמיות, והם מסוגלים לגרום לכך שסטודנט יהודי ירגיש מושפל, שפרופסור עלול אפילו להוריד ציון של סטודנט יהודי שאומר את הדברים הלא נכונים שהפרופסור היה רוצה דווקא לשמוע את הדברים שהוא חושב בכיתה. כלומר, מאמינים בחופש אקדמי וחופש ביטוי אקדמי, כל עוד אתה מסכים עם מה שהפרופסור אומר, גם אם הפרופסור מאשים את ישראל כמדינת אפרטייד וברצח עם ודברים כאלה, אז העזת להעיר בכיתה או להביע את דעתך. נתקלתי בעשרות מקרים שסטודנטים סיפרו לי עליהם שהפרופסור העניש את הסטודנט. ניתן אגב להניש את הסטודנט בכל מיני דרכים שקשה אחר כך לחקור את זה. פשוט...
מה למשל? אתה יכול לתת לנו איזה דוגמה?
א', אני יכול לתת לך דוגמה שלי. כשלמדתי באוניברסיטת קולומביה.
אוקיי.
והייתה לי סדנה על המזרח התיכון, והיו גם בכיתה הערבים, והפרופסור היה יהודי, אבל שמאלני, קיצוני, רדיקלי, וכשהגענו למצב שאני תיארתי את מה שאני חושב, הפתח, אני תיארתי את הפתח כארגון טרור, כי הפתח היה מוכן להרוג אזרחים, לרצוח אזרחים חפים מפשע, על מנת להשיג את המטרות הפוליטיות. זה לדעתי תיאור של טרור. והפרופסור טען שהם לוחמי גרילה, לוחמי חופש, והוא היה, היו גם ערבים בסדנה, והיה אומר לסטודנט הערבי, מה אתה חושב? והוא היה אומר, הם פדיון, הם לוחמי חופש, וכו' וכו' וכו'. וזה לא היה משנה איזה מבחן הייתי עושה אצלו בכיתה, או איזה עבודה הייתי מגיש לו, או כל דבר אחר. באופן שיטתי, הוא נתן לי ציונים הרבה פחות מהממוצע של הציונים שהייתי מקבל בכיתה אחרת. זה לא משהו שאתה יכול להוכיח, אבל היה לי... הוא גם לא עשה את זה בחוכמה רבה, זה תמיד היה אותו ציון יחסית נמוך. לכל אורך הדרך, זה היה יכול להיות מבחן בעל פה, זה היה יכול להיות מבחן בכתב, זה יכול להיות עבודות. תמיד זה היה משהו כמו B-.
התנקל לך, אתה אומר.
הוא התנקל. הוא התנקל לי, אבל נתקלתי בסטודנטית שהגיעה לכאן לפני בערך 4-5 שנים, והיא למדה ב-NYU בניו יורק, והיה לו פרופסור לא מהדת היהודית או מהדת הנוצרית, אלא מדת אחרת, אוקיי? והיא ב-NYU קיבלה 100 בכל אחד מהמקצועות שהיא למדה ב-NYU. כלומר, היא הייתה בדרך להיות valedictorian. היא הייתה בדרך להיות הסטודנטית המצטיינת בה"א הידיעה של כל המחזור שלה, יחד עם כל האחרים שפשוט מקבלים ממוצע של 100. והבחור הנחמד הזה פשוט החליט לתת לה 75. אוקיי? וזה מה שגרם לה לא להיות הסטודנטית המצטיינת. לא האמנתי, אני ישבתי עם הבחורה והאימא שלה בניו יורק, והיא הראתה לי את את הטרנסקריפט שלה, עם כל המקצועות וכל הציונים. ואני רואה את ה-B-minus הזה בטרנסקריפט, לא יומן כי הוא סופר. כמובן שהבחורה הזאת באה ללמוד אצלנו לתואר שני, אצלנו אחרי ה-BA ב-NYU, וכבר אמרתי לה שאין לה שום בעיה להתקבל, כי הממוצע שלה היה, ל-BA היה 96 או 97, למרות שהפרופסור ההוא, המזרח תיכוני, אבל לא מכאן, הוריד לה את הציון. היום דרך אגב היא גרה ברעננה ויש לה 3 ילדים. היא שמחה בחלקה, גמרה פה את ה-MA. אבל זה היה לפני השביעי לאוקטובר. עכשיו, מאז השביעי לאוקטובר, אני מדבר עם מאות על גבי מאות סטודנטים מעשרות מדינות, כי יש לי קבוצות מיקוד שאני יושב בדרך כלל לפי מדינה עם 10-12 סטודנטים. בדרך כלל אני יושב איתם כי אני מעוניין לדעת איך לשווק במדינות האלה, ושאולי הם יכולים גם לעזור לי לשווק, כי הם מכירים את המקום, מכירים את הבית ספר, מדברים את השפה ואת כל זה ואת כל זה. אבל מאז השביעי לאוקטובר הרבה מהשיחות פלשו לנושא של איך הם הרגישו במדינות האם שלהם. וכשזה נגע למדינות כמו אוסטרליה או דרום אפריקה או בריטניה או אירופה קונטיננטלית או קנדה או צפון אמריקה, פחות בדרום אמריקה, אבל בכל המדינות האחרות, כמעט ולא היה סטודנט שלא הרגיש איזה משהו. הקיצון היה יכול להיות נושא פיזי, שאולי מישהו דחף מישהו בהפגנה או משהו כזה. זה הגיע למצב, דרך אגב, שסטודנטית מאוניברסיטת וושינגטון סיפרה לי סיפור שהיה לה במעונות שם, הם שניים בדירה במעונות, והחברה שלה לחדר במעונות הייתה סטודנטית לא נוצריה ולא יהודיה, מבקגראונד אחר. ובשביעי לאוקטובר הרומייט שלה, חברה לחדר, האשימה אותה שהיא רצתה לקחת סכין ולדקור אותה.
ברצינות.
והבחורה שטוענת שניסו לדקור אותה הלכה ישר לשלטונות ביטחון של הקמפוס. כמובן שאין שם שום אבידנס, אין שם כלום. זה רק מילה נגד מילה. והשלטונות של הביטחון הרחיקו את הבחורה היהודיה מהמעונות למעון יותר מרוחק מהקמפוס. חקרו אותה במשך חודשים, כשהייתה הרגשה איומה, היא הייתה צריכה לזכור עורך דין להגן עליה. הבחורה השנייה עשתה לה שיימינג באינטרנט ומיליון דברים. כעבור 4-5 חודשים של רצח אופי וממש PTSD, כמעט הייתי קורא לזה, של הבחורה היהודיה המסכנה הזאת, היא פשוט הרגישה שהיא לא יכולה להמשיך ללמוד באוניברסיטה, יצרה קשר איתנו, וישר קיבלת אותה באמצע השנה. סתם דוגמה, אוניברסיטת דנבר, סטודנט שבמעונות עשו צלב קרס על הדלת שלו, סטודנט מברסלונה, שהיו ממש חמאסניקים בקומה שלו, והם אימו עליו, וכו' וכו' וכו'. עכשיו, זה לא, הדברים שאני הסברתי עכשיו, הם יחסית קיצוניים.
כן.
רוב הדברים האלה, רוב הדברים שאני שמעתי עליהם, הם לא היו קיצוניים כמו אלו, אוקיי? ששם זה ממש טירוף מוחלט. זה אלימות כזו או אחרת. רוב המקרים שאני שמעתי עליהם זה שפשוט סטודנט יהודי או ציוני שנמצא שם בקמפוס, זה יכול להיות בארצות הברית, בקנדה, באירופה, בכל מיני מקומות, אוסטרליה, פשוט הרגשה שהחופש ביטוי נלקח מהם. כלומר, הפחד שאם הם יבטאו משהו שהוא בניגוד ל-woke או cancel culture או לזרם האנטישמי או האנטי-ציוני, הם יחטפו בצורה כזו או אחרת. זה יכול להיות שיימינג, זה יכול להיות הערות גנאי מאוד לא נעימות, אתה רוצח תינוקות, אוקיי? כל מיני דברים כאלה. אז לדעתי חלק מהסטודנטים היהודיים פשוט נמנעו מלהראות סימנים חיצוניים שהם יהודים או שהם מרגישים ציונות, חלק מהם. עכשיו אם אתה חובש שם כיפה, אתה במידה מסוימת מטרת דמות, קשה לך להסתתר. אבל היו אנשים שהסתירו את המגן דוד שלהם למשל, או דברים כאלה. עכשיו אם אני לוקח את כל הדברים האלה ואני חושב על ההשפעה שלהם, יש משהו מאוד מעניין. יש סוג פרופיל של סטודנט מסוים שכשהוא מרגיש מאוים בצורה כזו, גם אם הוא לא היה ציוני דגול או אחד עם זהות יהודית מוחלטת, זה לפעמים מעצבן אותם, וכתוצאה מכך יש backlash. ואני מוצא בתקופה האחרונה שיש סטודנטים יהודים שרוצים יותר להזדהות עם היהדות ויותר להזדהות עם מדינת ישראל כ-backlash, בניגוד למה שהם הרגישו כחוסר צדק, גם בקמפוסים דרך אגב, וגם בכיתות י' א' או י' ב' בבתי ספר תיכון, במיוחד לא יהודיים כמובן, ואת כל זה. אצל חלק מהסטודנטים זה השפיע על ההחלטה שלהם לבוא ללמוד באוניברסיטת רייכמן.
אז באמת אני רוצה לשאול אותך, אמת, לפני שנשאל למה בדיוק דווקא אוניברסיטת רייכמן, באמת יש עלייה של אנשים שרוצים ללמוד בישראל, ואמרת שאתה מקבל המון המון שיחות מהורים, כי בסוף זה אולי נשמע לנו מובן מאליו, אבל בסוף לאנשים שגרים בחול, לעבור למקום שיש בו מלחמה, זה משהו שהוא יכול להיות מאוד מאוד מפחיד. אז האמת, אני אשמח לשאול אותך גם מה שואלים אותך ואיך אתה מתמודד עם זה.
א', התשובה הראשונה היא אהבה. אהבה. קבלת כל סטודנט שבא לבית ספר הבינלאומי בצורה כזו, שההורים והתלמיד יבינו שאנחנו אוהבים אותם, שיש להם קשר אישי עם הצוות, שאין שאלה שאנחנו לא מסוגלים לענות עליה ובצורה מהירה מאוד. ואני חושב שהקליטה דרך החיבוק הזה, זה דבר שתמיד השפיע על אנשים שבאו ללמוד בבית ספר הבינלאומי, אבל במיוחד אחרי השביעי לאוקטובר, אני נוהג לומר, דרך אגב, אני אף פעם, שאני משווק את הבית ספר הבינלאומי, אני אף פעם לא מדבר על אנטישמיות בקמפוס, ואני לא מדבר על אנטיציונות בקמפוס. אני לא דוגל בזה שאני צריך לפענח עבורם אם טוב להם או לא טוב להם בקמפוס. אם לא טוב להם בקמפוס, אז לא טוב להם בקמפוס, והם יודעים את זה. אני לא צריך להזכיר להם את זה. להזכיר להם דבר כזה, זה כאילו שאני מנסה יותר מדי לשכנע מישהו. ואז זה לא אפקטיבי. המצב מספיק חמור בקמפוסים שאני לא צריך להזכיר כלום, כי הם רואים את זה כל יום. אוקיי? ולכן מה שקורה, את הדברים בקמפוסים שמפריעים להם, אני מדגיש בצורה אחרת, על הבית ספר הבינלאומי ועל רייכמן, אני אומר להם, אם תבואו לרייכמן, יש לכם חופש ביטוי, תוכלו להגיד בדיוק מה שאתם רוצים. אם אתם תבואו לרייכמן, אף אחד לא יעשה לכם שיימינג, אוקיי? תוכלו להיות בדיוק מי שאתם, מבלי לחשוש משום דבר, ואני בעצם מדגיש להם אווירה הפוכה ממה שהם מרגישים, עם חיבוק גדול, וכו' וכו' וכו'. וזה נכון, דרך אגב, שהמלחמה מפחידה אנשים, לפעמים אם יש פה באמת המון הזקות, ונגיד סוגרים פה את הקמפוס במשך חודש, חלק מהסטודנטים נוסעים לחול להיות עם ההורים שלהם, חלק מהם, למרות שהרוב המכריע נשארו כאן, אבל היו כמה מאות, אגב, 99% מכל אלה שעזבו כבר חזרו. הדבר החשוב הוא שמי ששהה בארץ, ולא מבסס את הידיעות שלו על הניו יורק טיימס או על CNN ומבין בין השורות מה קורה כאן ומה קורה כאן בקמפוס, כנראה שהמציאות בשטח גוברת על הפחד. עכשיו זה גובר על הפחד כשבן אדם היה פעם בארץ, או כשלבן אדם יש זהות יהודית או ציונית. בן אדם שאין לו שום קשר עם הארץ ולא היה לו קשר עם הארץ, ואין לו קרובים בארץ, ורק ניזון מ-ABC, CBS, NBC, CNN וכולי, אז המרחק שלו מהארץ, מבחינת הזדהות וכל מיני דברים אחרים, היא הרבה יותר, היא פחותה מבן אדם שיש לו קשר עם הארץ, ויותר מבין את המציאות כאן. והדבר המדהים הוא, שכמובן שאנחנו עבדנו מאוד 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 קשה בתקופה האחרונה. עשינו המון המון שיחות אישיות עם מועמדים שירצו לבוא ללמוד כאן, ומצאנו את עצמנו עונים על עשרות אם לא מאות שאלות, ועובדים מסביב לשעון, ומרגיעים הורים. את ההורים היה צריך להרגיע, לא את הסטודנטים.
אז מה החשש ככה שעלה הכי הרבה מההורים?
החשש שעלה הכי הרבה מההורים היה המצב הביטחוני. כמובן שיש לנו דרך אגב גם 350 חיילים בודדים שלומדים בבית ספר הבינלאומי, 350 חיילים בודדים
שעכשיו משרתים בצבא או שהשתחררו?
הם השתחררו כחיילים בודדים והיום עושים מילואים בצבא. אגב, במילואים הם גם חיילים בודדים. אבל זה מעניין, כי זה 15% מכל הסטודנטים בבית ספר הבינלאומי, הם חיילים בודדים.
וואו.
זה 350 מ-2400. זה נושא סוציולוגי מעניין ביותר. אבל אני גם מדגיש לכל מי ששירת בצבא וכל מי שעושה מילואים, שבאוניברסיטת רייכמן יש מעטפת ציונית, שאנחנו לא נשאיר שום מילואימניק בלי פתרון. והגישה יורדת מהנשיא לדקנים ולפרופסורים בשטח, ואם יש חוסר הבנה, זה בא למקומות הכי גבוהים ופותרים את הבעיה של המילואימניק. המילואימניק יודע שהוא יכול בסוף גם להגיע לראש הפירמידה, ושאנחנו נפתור לו את הבעיה. וכל האווירה הזו, שאנחנו נותנים זכות קדימה למי שהיה מפקד ביחידה קרבית, לגבי קבלה לאוניברסיטה, לגבי השירות במילואים, שלא לדבר לא עלינו על הפצועים קשה בקמפוס, הפצועים קשה בקמפוס בהידיעה, לא משלמים שכר לימוד פה. כשאני זורק את כל הפילוסופיה האידיאולוגית והציונות הזאת לתוך השיח שיש לי עם ההורים, על אם בטוח בארץ או לא בטוח בארץ, חלק מההורים גם מושפעים מאיך אנחנו מטפלים במילואימניקים. הם מושפעים מזה שאנחנו מכריזים, לפי מה שפרופסור אוריאל רייכמן הכריז כשהוא הקים את האוניברסיטה הזו, שאנחנו אוניברסיטה ציונית של שמאמינה בהכרזת העצמאות, ושמאמינה בדמוקרטיה וכולי 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 וכולי, אבל שאנחנו לא מתביישים לקרוא לעצמנו אוניברסיטה הציונית על בסיס הערכים של הרצל, ז'בוטינסקי, בן גוריון, מנחם בגין וכולי, ולהזכיר את זה, ומצד אחד להגיד שאנחנו באמת פלורליסטים ואנחנו מחבקים סטודנטים פה מכל מיני מוצאים אתניים ובני מיעוטים וכולי, אבל שמצד שני האוניברסיטה הזו הוקמה על ידי פרופסור רייכמן על מנת לחזק את מדינת ישראל, על מנת ליצור דור עתיד של מנהיגים. והאמת היא שזה נשמע כאילו, אוקיי, אני כאילו עושה יחסי ציבור, אבל אני יכול להוכיח מדעית בקמפוס הזה שמה שאני אומר זה נכון. ואם את שואלת למה הם דווקא מגיעים לאוניברסיטת רייכמן, הסטודנטים מחול, פשוט מאוד, אנחנו לפני 25 שנים התחלתי בבית ספר עם 30 סטודנטים, שמהם שניים היו מחוץ לארץ, ו-28 היו מבדינת ישראל, וקראנו לזה בית ספר בינלאומי, אוקיי? ומאז ה-25-26 שנים האלה, אנחנו כבר ב-2400, אנחנו שקדנו על זה שפרופסור רייכמן ואודי רקנתי האמינו שאפשר ללמד בתי ספר, את מה שלמדים בבתי ספר פה בעברית, ניתן גם ללמד באנגלית, ושזה עשוי להשפיע על כל היהדות בעולם, שסוף סוף תהיה להם אופציה להגיע לכאן, כי האוניברסיטאות האחרות בישראל לא כל כך השקיעו המון שעות כמו שאנחנו השקענו, ונוצר מצב שכאילו יש לנו מונופול על העסק. לפי הנתונים של המל"ג, דרך אגב, 55% מכל הסטודנטים בארץ שלומדים באנגלית לתואר מלא, אני מדגיש לתואר מלא, לא לאיזה תוכנית קיץ, הווה נגילה, עם ריקודי עם באיזשהו מקום, אלא תוכנית מלאה עם תואר אקדמי, 55% מכל הסטודנטים בארץ לומדים בבית ספר הבינלאומי. עכשיו, למה זה מדהים? כי מבחינת גודל האוניברסיטה הזו, כשאתה מסתכל על כל הסטודנטים בארץ, אנחנו מהווים 1.5% בערך של כל הסטודנטים בארץ, אבל מהווים 55% מהסטודנטים שלומדים כאן באנגלית. אז
האמת שזה מטורף. זה נתון פסיכי.
לא, זה נתון פסיכי. ואני שמח שהמל"ג דיווח על זה.
אז האמת, אני אשמח גם לשאול אותך אם יש סטודנטים ישראלים שגם לומדים בבית ספר הבינלאומי, אם זה אפשרי.
אז א', זה בוודאי אפשרי, כי כל בן אדם שגמר בגרות בארץ ושיש לו ידע טוב באנגלית, הבן אדם הזה רשאי ויש לו זכות, עולה זכות ללמוד בבית ספר הבינלאומי. מה שאני מקבל לפעמים זה סטודנטים שהיו בחוץ לארץ כמה שנים בשלוחיות עם ההורים שלהם, שזה נעים להם לבוא וללמוד פה. אבל אני גם מוצא שיש סטודנטים ישראלים שהם יזמים בדם, או כלכלנים בדם, או אנשי מנהל עסקים בדם, והם מבינים שכשאתה לומד באנגלית ומבין את כל המושגים באנגלית, כשאתה תרצה לעשות עסקים יום אחד בחוץ לארץ, והאנגלית שלך היא עכשיו מעולה, כי שלוש שנים למדת כאן באנגלית, יש גם נטוורקינג של אנשים שבאו מכל מיני מדינות, ששם אולי הם ירצו לעשות עסקים, אז הם כבר יודעים להתקשר למישהו בסינגפור ולהגיד אהלן וסהלן, כי יש לנו סטודנטים משם, אוקיי? בסוף, יש גם כלל מסוים שאומר, 2 מיליארד אנשים בעולם, 2 מיליארד אנשים בעולם הם דוברי אנגלית, ואולי 10 מיליון אנשים בעולם הם דוברי עברית. אז אם אתה מתכוון לעשות עסקים כרגע ביפן, או בסין, או באנגליה, תשכח מהעברית שלך, אתה צריך לדבר אנגלית. אז זה גם כן אחד מהסיבות. ולפני, דרך אגב, שבנינו את בית הספר הבינלאומי הזה, היו כמה אנשים בארץ שנדלקו על זה שאולי כדאי לנסוע לארצות הברית ולעשות ביי שם, או לבריטניה ולעשות ביי שם, ופתאום הם גילו שיש אוניברסיטה בארץ שמלמדת באנגלית ברמה דומה לחלק מהאוניברסיטאות האלה בחוץ לארץ שהם רצו לנסוע לשם. אז למה לטוס לחוץ לארץ? אם אני גר בהרצליה, יש לי במרחק הליכה אוניברסיטה דוברת אנגלית 10 דקות הליכה מהבית, וכולי וכולי וכולי.
אז האמת שאני אשמח לדעת, כי הקשר שלנו עם יהודי התפוצות הוא מאוד מאוד חשוב, ובאמת חשוב גם שילחמו עבורנו שם. אתה חושב שיש איזשהו סיכון בזה שסטודנטים עוזבים את ארצות הברית נניח, ולא נשארים להיאבק שם, בקמפוסים או במדינה שלהם?
א', אנחנו אוניברסיטה ציונית. וחלק מהתנועה הציונית אומרת, תבוא לכאן. תבוא לכאן. מבלי לחשוב, תישארו שם ותעשו הסברה. הדבר החשוב ביותר זה לחזק את מדינת ישראל, להגדיל את מספר הסטודנטים בבית ספר הבינלאומי, ירצו לחזור לשם אחר כך בסדר גמור. 60% מהאנשים שלומדים בבית ספר הבינלאומי נשארים בארץ באופן קבוע ועולים. 40% חוזרים לשם. 40% שחוזרים לשם, ששהו כאן 3 שנים, באווירה הציונית שלנו כאן, שהתיידדו פה עם מילואימניקים, שלמדו פה את הנושא, ושגם כן קיבלו פה הכשרה בקמפוס. יש לנו מספר מיזמים פה בקמפוס שמלמדים אותך איך להסביר את ישראל. יש לנו בבית ספר הבינלאומי משהו שנקרא The Ambassadors Club. יש גם בבית ספר לתקשורת יש Social Media Influencers Workshop עם 40 או 50 Social Media Influencers שאנחנו מלמדים אותם, והם לפעמים גם מלמדים אותנו, הסטודנטים האלה, איך להסביר את מדינת ישראל בעולם. ויש גם מיזם שנקרא Rise App שיוצא מהבית ספר לתקשורת כרגע, שהוא יותר טכנולוגי, שאפשר לעבוד דרך האייפון ולעשות כל מיני דברים מבחינה טכנולוגית, ולהיות צעד אחד קדימה מאויבי ישראל וכולי וכולי וכולי. אבל בקיצור, מי שמחליט לעלות לארץ מחזק פה את מדינת ישראל, משרת פה בצבא, עושה כן ילדים, וזה על הכיפק. אלה שחוזרים לחול, ויש אגב גם כמה סטודנטים לא יהודים שלומדים כאן, שחוזרים לחול. הקבוצה הזו שחוזרת לחול מוכנה פשוט לעזור לנו להסביר את מדינת ישראל בקהילות שלהם. ואנחנו רואים את זה. יש לנו מאות על גבי מאות בוגרים שנמצאים בקשר, ובקהילות שלהם פשוט הם פעילים. הם פעילים, לפעמים הם גם יוצאים להפגנות. הם עושים את מה שניתן להסביר ולחזק את מדינת ישראל. אז כל המיזם הזה שנקרא בית ספר הבינלאומי, הוא טוב גם להסביר לאלה שחוזרים, והוא גם טוב לחזק לאלה שעולים לכאן ומחזקים את מדינת ישראל.
אז אולי ככה באמת לסיכום, אני אשאל אותך, מה אתה חושב שצריך לקרות בעולם כדי שהמצב בקמפוסים ישתנה לטובה, ובאמת היהודים שם לא ירגישו את מה שאתה הסברת שהם חווים שם ביום יום?
מה צריך לקרות לדעתי? א', צריך לחנוק את הכסף הקטרי, ואת הכסף האיראני שזורם גם היום לקמפוסים.
גם היום?
גם היום. גם היום יש סטודנטים שמקבלים משכורות מהגורמים האלה. אני יודע שבארצות הברית עושים הכל לחנוק את זה, אבל לא בקנדה ולא בבריטניה ולא באירופה ולא בכל מיני מדינות אחרות. אז א', צריך לחנוק את את הרעל הזה שנכנס לשם. ב', השלטונות באוניברסיטאות צריכות לחנוק את חלק מהמלל שאתה שומע בקמפוסים. From the river to the sea, Palestine will be free, שזה בעצם אומר מחיקת מדינת ישראל, או כל מיני אמרות אחרות שמשפילות סטודנטים יהודים בקמפוס. הם אומרים שחופש הביטוי בעצם נותן לו להגיד את כל מה שהם רוצים להגיד, אוקיי? ולדעתי, מתוך ההפגנות האלה יוצא המון טינה ושנאה, אוקיי, נגד יהודים, והשלטונות בקמפוסים צריכים לעשות הרבה יותר. בארצות הברית הם נישו חלק מהקמפוסים וגרמו לשלם מיליוני דולר כנסות על על ההתנהגות הבזויה של של חלק מהמנהיגות של הקמפוסים שם. אני גם חושב, ואני רואה את זה, שבחלק מהמדינות יש נטייה כרגע למהפך פוליטי שאולי ישנה את השלטון בחלק מהמדינות האלה בצורה כזו שהשלטון במדינות האלה לא יהיה אנטי-ציוני, אנטי-יהודי מובהק, כמו למשל בספרד. בספרד אנחנו צריכים להתפלל שראש ממשלת ספרד יודח. לדעתי אנחנו צריכים להתפלל שראש ממשלת בריטניה יודח בבחירות הבאות, כן? על מנת שיגיע לשם בן אדם שיותר פרו-ציוני, יותר פרו-יהודי, וזה משפיע על על הקהל במדינות האלה. אותו דבר בצרפת. אני לא מפחד להגיד את זה. יגידו לי שאני מתעסק בפוליטיקה. האמת היא שאני לא כך מתעסק בפוליטיקה כמו שאני משחק בפייר פליי. כשראש ממשלת ספרד אומר את הדברים שהוא אומר על מדינת ישראל, זה משפיע שם על האוכלוסייה.
כן, ספרד היא אחת המדינות שהכי יוצאות נגדנו, אני חושבת, בזמן האחרון, מאז השביעי באוקטובר.
אז אני צריך לקוות שהאופוזיציה תשתלט שם, ושיהיה בן אדם מאוזן יותר. אני גם חושב, דרך אגב, שמדינת ישראל יכולה לשפר הרבה את התדמית שלה ואת הדימוי שלה, ושיש אנשים בתפקידי מפתח במדינת ישראל שגורמים לנו נזק, כן, על ידי כל מיני אמרות שהם אומרים. ודרך אגב, גם במדינת ישראל יש בחירות, אוקיי?
נכון.
אני לא לוקח פה צד, כן? אני לא לוקח פה צד. אבל לפעמים יש לך בחירות בארץ, ויש לך קואליציות שונות, ואולי בקואליציות מסוימות שהן ציוניות, אנשי קיצון שמדברים דברי הבל שאחר כך אתה שומע אותם מצוטטים בכל מיני פורומים בינלאומיים, כשזה גם ייפסק זה גם יהיה טוב לנו. אבל אני לא מאשים כאן את מדינת ישראל במה שקורה בחוץ לארץ. הרעל הזה בחוץ לארץ הוא לדעתי מעל ומעבר כבר למי שיהיה כאן בשלטון, כי אחרי השביעי לאוקטובר זה לא משנה מי היה בממשלה. לא הייתה לנו ברירה אחרת להגן על מדינת ישראל גם מול חמאס, גם מול חיזבאללה, גם מול האיראנים, וכל ממשלה כאן הייתה חוטפת. אני רק אומר שלא צריך לעזור לאויבים שלנו באמרות שהם לפעמים שטות. שלפעמים אויבינו, מה זה מבסוטים שמישהו אמר את זה?
רק מחכים, כן.
הם מחכים. כי נגיד, יש מטורף אחד מדופלם, או אחד או שניים, שאנחנו כולנו יודעים מי הם בדרך כלל, והם יכולים לגרום לנו נזק. אגב, יש גם... אני לא ארחיב דיבור בזה.
בסדר גמור. טוב, יונתן, תודה רבה רבה. אתה באמת, אתה והבית ספר הבינלאומי עושים עבודה מהממת, ואנחנו באמת מקבלים פה בזרועות פתוחות את כל מי שרוצה לבוא וללמוד כאן, ובאמת בתור מישהי שמסתובבת בקמפוס ולשמוע את כל השפות ואת כל ואת כל מה שקורה ולראות את הסטודנטים הבינלאומיים פה, זה באמת מרגש. אז תודה רבה לכולם שנשארתם איתנו לשמוע עד עכשיו, ואתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, אתר כל האוניברסיטה, וזהו, נתראה שבוע הבא. תודה רבה.
בכיף, היה כיף לדבר איתך. ביום שישי בבוקר זה...
עוד פעם אתה אומר. תודה, תודה רבה.
להתראות.
ביי ביי.
שבת שלום.
שבת שלום. אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.